בובי מציע דף פייטס. אנחנו מתחילים שורה שישית מלמעלה, תונו רבונו. הגמרא עכשיו מביאה שלוש או ארבע ברייתות שבאים ללמוד את ההלכות שלמדנו במשנה. תונו רבונו דייש, בפסוק כתוב לו תחסום שור בדישו. התורה עוסקת בדייש. מה דייש מיוחד? דבר שגידולי קרקע. הוא פועל אוכל בו, אף כל שגידולי קרקע פועל אוכל בו. יצא החולב והמחבץ שהוא עושה מיני חריצי חלב, והמגבן שעושה גבינה, שאין גידולי קרקע ואין פועל אוכל בו. שואלת אמרה, למה צריך לדרוש את זה מהפסוק של שור בדישו, מכי תבוא בכרם ריח הנפקא? משמע דווקא דבר שדומה לכרם, גידולי קרקע. עונה הגמרא, היית צריך, שר כדעת החמיני הועיל וכתיב כמה, לרבות כל בעלי כמה, אז הייתי אומר לרבות נממידי, דלאו גידולי קרקלינו. החלב גם כן בא מכבשים שהם בעלי קומה. קומה שמלון, דייש דווקא משהו שהוא גידולי קרקע. תני הייתה הדרשה שנייה, דייש, מה דייש מיוחד דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. אף כל שהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. מה פרוש גמר מלאכה? שעכשיו הוא גומר את המלאכה. עכשיו הוא תולש את הפירות מן הקרקע. רש"י במשנה אמר, גמר מלאכה כשתולשין אותו. יצא מנקש בשומין ובבצלים, הועיל ואין גמר מלאכה, אין פועל אוכל בהם. אדם שיש לו ארוגה של שום, של בצלים, והוא בא לנקש את אלה שלא מוצלחים, להוציא אותם ולזרוק אותם, הפועל לא יכול לאכול. כיוון שהעבודה פה זה לא עבודה, בזמן גמר מלאכה, בזמן התלישה. שאתה מראה, זה למה לי? מבעל כל יכל לא תיתן נפקה. למדנו למעלה שבאיזה זמן הפועל יכול לאכול? בזמן שבעל הבית נותן אל הכלים שלו ולוקח את זה, אז הפועל יכול לאכול. אדם שמנקש בבצלים, אם עוד לא מוכנים, עוד לא, הבעל הבית עוד לא לוקח אל הכלים. עונה הגמרא, לא צריך אף אגב דקומש לפקטינה מבין העלימה. הוא בא לדלל את הארוגה ולהוציא את הבצלים הקטנים מבין הבצלים הגדולים. אז למרות שהבצלים הקטנים כבר מוכנים, והוא בעצם לוקח אותם אל כליו של בעל הבית, כיוון שזה לא גמר מלאכה, זה לא שעת התלישה, אסור לו לאכול. ולמה זה לא גמר מלאכה? אומר רש"י, דעיקר פעולה משום תיקון גדולים הוא, שאין מחוברים ועומדים. הוא לא תולש את הבצלים הקטנים בשבילם, אלא בעצם תולש אותם בשביל מלאכה, לעשות מלאכה בגדולים. ואותם הוא הרי לא תולש, לכן זה לא נקרא שעת גמר מלאכה. תניא אידך, ברייתא שלישית, לימוד שלישי, דייש. מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר. הפירות, התבואה עוד לא מתחייבת במעשר בזמן שזה דייש, כיוון שעוד לא היה מרוח, שזה נחשב גמר מלאכה. פועל אוכל בו, אף כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו. יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות. תמרים וגרוגרות שכבר נתחייבו במעשר, והם נמצאים כגושים. הוא שכר את הפועל שיפריד אותם אחד מהשני. הועיל ונגמרה מלאכתו למעשר, אין פועל אוכל בו. שואלת את זה הגמרא סתירה, ואותניה הבודל בתמרים ובגרוגרות פועל אוכל בו. מתרץ את הגמרא, אומר הרב פופה, כי תניה היא בתוכלני. שם עוסקים בתמרים וגרוגרות כאלה שהם לא הבשילו, הם רעים, הם לא הבשילו על העץ. תולשים אותם ושמים אותם בסלים גדולים, ואז הם מתחממים אחד מהשני, ורק אחר כך הם רואים לאכילה. אז אם כן, כאן מי שבודל בתמרים כאלה, הם עוד לא נגמרה מלאכתן, עוד לא התחייבו במעשרות. לכן הוא יכול לאכול. תן יעידך, עכשיו הגמרא מבינה שזה דין רביעי. דייש, מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה. הוא פועל אוכל בו. אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה, פועל אוכל בו. מתי נגמרה מלאכה לחלה? כאשר הפועל מערבב את המים עם הקמח ומתחיל ללוש. אז נגמרה, זה כבר חייב בחלה. אם כן, יצא הלש והמקטף, זה שתח את הפנים של הבצק, והאופה, שנגמרה מלאכתו לחלה, דהן פועל אוכל בו. שואלת הגמרא, ולא נגמרה מלאכתו למעשר, בברייתא הקודמת אמרת שדבר שכבר מחויב במעשרות, פועל לאוכל. והגמר מלאכה למעשר כבר היה הרבה לפני כן, במירוח של הקרי. אז למה אתה אומר שהוא יכול לאכול עד שאולש? לא קשיה. בחוץ לארץ עסקינה, דלי כמעשר. אז לכן יש חיוב חלה. שאת אומר, היה חי חלה, נמלי, כי אין חלה בחוץ לארץ. אלא לעולם בארץ, ולא קשיה. אנחנו עוסקים ב-14 שנה הראשונות שעם ישראל נכנס לארץ. זה נקרא בשבע שכיבשו ובשבע שחילקו. דאמר מר, שבע שכיבשו ושבע שחילקו נתחייבו בחלה, ולא נתחייבו במעשר. למה רש"י מביא את הפסוק שבפרשת חלה כתוב, בבואכם אל הארץ. מה זה בבואכם? ברגע שהם באו, הם כבר נתחייבו בחלה. אבל מעשרות, במעשר איך כתוב? במקום עשר תעשר וכולי, במקום אשר יבחר. עד שלא בחרו מקום, ששם יהיה המשכן, שזה שילה, הם עוד לא התחייבו במעשרות. אז נמצא שב-14 שנה הראשונות הם חייבים בחלה ולא חייבים במעשר. אז פועל שיעבוד עבודה ב-14 שנה האלה, אז זה עוד לא מתחייב במעשר, הוא יכול לאכול עד שזה מתחייב בחלה. מתפלאת הגמרא ושואלת, מידי מעשר כגורים, גמר מנחה כגורים. זה לא עניין טכני, האם חל פה חיוב מעשרות או לא, אלא זה נושא של שלב בעבודה. אם זה שלב כזה שהוא בדרך כלל מחייב במעשרות, זה מבטא ואומר שהייתה פה כבר גמר מלוכו. אז גם אם בפועל אין הלכה להתחייב במעשרות, אם זה בחוץ לארץ או ב-14 שנה הראשונות, זה כבר נגמרה המלאכה, איך הפועל אוכל? אלא אמר אביני, אין כאן שתי ברייתות. כרוך ותני זה ברייתה אחת. דייש, מה דייש מיוחד הדבר שלו? נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, ופועל אוכל בו. אף כל שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, פועל אוכל בו. היינו, דבר, אנחנו מחכים למלאכה הכי אחרונה. לכן, אם זה לחם שיש בו חיוב חלה, הפועל אוכל עד שמגיע חיוב חלה. אבל דבר אחר שהוא לא חלה, הוא לא לחם, שאין בו חיוב חלה, הוא לא 15 מיני דוג, שאז יש חיוב מעשרות, אז אנחנו רואים מרגע ההתחייבות במעשרות, הפועל כבר לא יכול לאכול. איבוי אלו, פועל מהו שיהבהב באור ויוכל, מיהו כענבים ודובר אחר או לא? אנחנו למדנו למעלה, בפיזיין עמוד ב', שמהמילה ענבים, אנחנו דורשים ולא ענבים ודבר אחר, אסור לטבול ענבים במלח ולמתק אותם, וככה הפועל אוכל הרבה, זה התורה לא התירה, התורה התירה לו לכל ענבים כמו שהם. אז מה הוא להבהב? האדם יכול לקחת שיבולים, להבהב אותם באור, וככה הם יהיו לו מתוקים והוא יאכל אותם, או שזה לא התירו לפועל. תושמע, רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. רשאים פועלים לטבל פיתם בציר, כדי שפתח להם התיאבון, כדי שיאכלו ענבים הרבה. אז אם כן, משמע שמותר להם להכשיר את עצמם לאכול יותר. עונה הגמרא להכשור גברא לא קומי בעלה. זה ודאי שאם הוא מכשיר את הגוף שלו לאכול הרבה, זה מותר. כי קומי בעלה להכשור פירה, מצד הפרי, מצד הענבים ודבר אחר, זה הספק. תושמע, פועלים אוכלים ענבים בראשי ומנויות שלהם. הפועל שהולך לראש השורה, יכול עדיין לאכול שם. אפילו שהוא לא עומד בפועל על יד איזה עץ. ובלבד שלא יהבהבו באור, לכאורה כתוב שאסור להבהב את הפירות באש. עונה הגמרא, שמה זה לא נושא של הפירות, אלא אתה משום ביטול מלאכה. הוא יבזבז עכשיו את הזמן, הוא צריך לעבוד, מה הוא הולך עכשיו להבהב פירות באש? הספק שלנו היה, כי כמיבן הלכת איקי אשתו ובניו, אשתו הולכת איתו, היא לא עובדת כאן. היא תתלוש בשבילו איזה שיבולת, תקלה אותה באש ותיתן לו לאכול. זה ככה, הוא לא יבזבז זמן על זה. תושמע, לא יעבב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה, שהוא לא יחמם את הפרי באדמה ויוכל, ולא יפריך על גבי סלע. הוא לא ישבור את זה על גבי סלע ויוכל. אבל מפריך על יד על יד, מותר לו להפריך את זה על ככה מיד ליד, עד שזה ככה קצת נהיה רך. ואוכל. אז לכאורה מה רואים כאן? שאסור לו לעשות פעולה בפרי. עונה הגמרא, אתה משום ביטול מלאכה, זה לוקח לו זמן, זה מבזבז את הזמן עבודה. וכנם הם הסתבר דייסה כדעתך משום מיתוק הפרה. סלע, מה אם מיתוק הפרה היא כסלע? לא ממתיק את הפרי. אז מה הגמרא הבינה? בשמה הוא שובר אותם על הסלע כדי לפרק אותם לחתיכות קטנות, ככה הוא יוכל לאכול אותם. עונה הגמרא לא, אי אפשר דלא ממתיק פורטה. באמת אי אפשר שהפרי שמתרכך על הסלע, שנפרח על הסלע, לא יומתק קצת. טיפה זה כן ממתיק. אז לכן צריכים לומר שאסור לעשות את זה בגלל, או בגלל ביטול מלאכה, או בגלל הנובים ודבר אחר, אז אין לנו הכרעה. תוש מהפועלים שהיו עודרים בתני, גודרים בתמרים, ובוצרים בענבים ומוסקים בזיתים, הרי אלו אוכלים ופטורים, שהתורה זכתה להם, בפיתם, ביחד עם לחם, לא יאכלו, כי ככה הם אוכלים הרבה, זה הנובים ודבר אחר. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית. ולא יספוט במלח ויוכל. משמע שאסור לשים מלח על הענבים. עונה הגמרא, מלח? זה ודאי כי ענבים ודבר אחר דומה. זה ודאי לא היה סופק, זה ודאי אסור. מצד הרשות של הפועל לאכול. שואלת הגמרא, ולא יספוט במלח ויוכל ורמינו? הסוחר את הפועל להדר ולקשקש תחת הזיתים. הרי זה לא יוכל כי הוא לא עוסק בתלישה. הוא לא נותן אל הכלים. שכרו למצוא, שכרו למסוק, שכרו ללקט. הרי זה אוכל ופטור, הוא לא מאסר עכשיו, שהתורה זכתה להם. קצץ, אם הוא קצץ בשכר שלו, זאת אומרת, הוא סיכם עם בעל הבית שמותר לו לאכול פירות, אז תלוי איך הוא אוכל. אחת אחת יאכל, שתיים שתיים לא יאכל. עוד מעט נראה שיש לנו עיקרון, ששתיים זה כמו שהוא אסף אותם לגורן ולא אוכלים אותם. מסיים את הברייתא ואומרת, וסופט במלח ויוכל. היה לנו כאן רישה, שהוא שכר פועל סתם, לא קצץ איתו לאכול, ויש כאן סייפה שהוא קצץ איתו שהוא אוכל. וסיימנו בסוף, אמרנו שיכול לספוט במלח. אהיה, על מה מדובר כאן? אילה מהסייפה, אז כיוון דקצץ, כל איכה ובועל איכון, מה אכפת לנו איך הוא יוכל? עם מלח, בלי מלח, מה החידוש? אלא לב. החידוש כאן על הרישה, שהוא לא סיכם עם בעל הבית לאכול, ואף על פי כן מותר לו לקחת ענבים ולטבול במלח. אז זה קושייה על הברייתא למעלה שאמרנו שזה נקרא ענבים ודבר אחר. אמר אביי לא קשיא, כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ, מה ההבדל? בארץ קבע ספיטה. הזה שהוא שם את זה במלח, זה קובע את זה למעשרות, ומה שאסור לו כאן לאכול, זה הפשט שזה נהיה מחויב במעשר. בחוץ לארץ לא קבע ספיטה. שואל אותו רובה, רגע, אתה מדבר בחוץ לארץ, זה מקום שנוהג מייסר מדרבונון? מי כמידי בארץ קבע ספיטה מדאורייתא, ובחוץ לארץ לא קבע ספיטה, הוא מותר לך תחילה? הרי כל מה שרבנן תקנו מעשרות, זה כן דאורייתא תקנו. אלא אמר רובה, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, חדה לא קבע ספיטה. אם הוא אוכל פרי אחד, הספיטה שלו במלח לא קובע את זה למייסר. תמתה, קבעה ספיטה. שתי פירות ביחד, המלח עושה אותם גמר מלוכו. קצץ, איפשהו סיכם איתו לאכול, בין שפת, בין לא שפת, אחת אחת אוכל, עוד לא חיוב, עוד לא היה פה חיוב מעשרות, אבל שתיים שתיים לא יאכל. למה? או בגלל שהוא סופט, וגם אם הוא לא סופט, בגלל שזה מקח. כל דבר של מקח זה גמר מלוכו. לא קצץ, ולא, אז אם כן, מה שאמרנו בברייתא השנייה, וסופט במלח ויוכל, זה הולך על הסייפה, שהוא אוכל אחת אחת כשהוא קצץ. לא קצץ ולא שפת, אוכל שתיים שתיים. זה מותר לו. שפת. במלח, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל, כי שתיים זה גמר מלוכו. ואף על גב דנטל רשות מבעל הבית. למה הוא לא יכול לאכול? לא בגלל ההלכות פועל, אלא דעית בלהו למייסר, וקבע ספיטה. שואלת עכשיו הגמרא, כל הרעיון הזה, ותרתי דקובע ספיטה מנולו, מאיפה זה בא הדין הזה, ששניים ספיטה במלח קובעת? אומר רב מתניה לא מרקו, כי קיבצם כאמיר גורנה. אין גורן בלי קיבוץ, ומינימום קיבוץ זה שתי פירות. עד כאן דף פייטס.